Die Nähe Shmita. Shmita והיובל. ובעצם היא המשך לצית בענייני השבת והמועדים שסיימו את פרשת אמור, הפרשה הקודמת. זה אולי מה שמחבר אותנו לדברים הראשונים שרש"י אומר מיד בתחילת הפרשה. נתחיל בפסוקים הראשונים: וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם כי תבור אל הארץ אשר אני נותן לכם, שריתה הארץ שבת לשם. רש"י מזכיר מיד, ועוד נטפל אחר כך בדבריו באריכות, שבת להשם, בשם השם, בשם שנאמר בשבת בראשית. ואז הפירוט של דיני השמיטה הזאת, שנקראת כאן שבת להשם, שבת הארץ, ואחרי דיני היובל הבאים בתום השבת השביעית בשנה החמישית. אולי לפני שניכנס לעצם העניין של השמיטה כשבת, ורוב הפרשנים נגעו בנקודה הזו שרש"י ביקש בהתחלה, הדבר הזה שצריך להבין מה הוא רוצה בו, שבת להשם לשם השם, כשם שנאמר בשבת בראשית. אולי לפני כן נראה דברי עקדת יצחק, שהם מנותקים לגמרי מהדברים שנרצה בהמשך, אבל יש בהם מסר גדול מאוד. הוא בעצם, בלי לומר, עוסק כנראה בשאלה שבפירוש לא מובדת לו, שאלה שמובד בהמשך אחר כך. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם כי תבור אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת להשם, האשר אני נותן לכם הוא מיותר לגמרי. אין כאן שום חידוש, ברור שהארץ הזאת כבר נאמר עליה שהיא הארץ אשר נותן לנו, אבל חוזר כאן פעם נוספת. ובעל העקדה נוגע פה באחד מטעמיה של השמיטה, שהוא נקודה חשובה בפני עצמה, שהיא לא תהיה קשורה לדברים בהמשך, אבל בפני חשיבותה אני מבקש לפתוח בה. הוא מופיע בראש העמוד באמצע, וזו לשונו. בעצם הדברים האלה הם מובאים אצלו כאחד מן הטעמים, זהו הטעם השני אצל העקדה. כי במספר שבע שני העבודה הוא שמיטת השביעיות. שמיטת השביעיות. בשביתת השביעיות של השבתות, השביעיות כל שבע שנים, העיר את ליבנו, יש גם קצת את הדעות, העיר את ליבנו כי לא שולחנו הנה להיות עבדים נמכרים לאדמה. פעם מאוד מעניין, הוא מעריך בו קצת. כי אם לתכלית אחר נכבד ונפלא ממנו, שלא מתכוון בעבודתה רק לכדי צורך אוכל נפש ושאר הסיפוקים, ועוד שעלינו להשתדל בהשגת התכלית העליון. זאת היא כוונת מתנת הארץ הזאת אל זאת האדמה, שכניסתה לארץ אינה להשתעבד לה ולעבודתה, להוציא תועלתיה וליצור פירותיה, לקבוץ אותם על יד כדי להתעשר בהם, כמו שהיא כוונת כל העמים וארצותם. הוא מביא בדוגמה את העם הראשון שעם ישראל מתמודד איתו כעם בארץ ישראל, שכם, כמו אבי שכם, וישבו בארץ ויסחרו אותה הארץ, והארץ הנה רחבת ידיים מפניכם. רק הכוונה כדי שיעמדו על עצמם וידרשו שלמותם כפי רצון בוראם, ובין כך יסתפקו מאשר יצטרכו לכדי חיותם. ולקיים ולחזק זה העניין ההכרחי להם, נכתב ונמסר בידם לסימן גדול, שיעבדו אותה שש שנים, ישמטוה בשביעית, וישיוודע להם כי לא בכוח עבודת האדמה יגבר איש, אבל שעבודתם היא דבר ששובתים ממנה לשם השם. כמו שפירש ואמר, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לך ולעבדך ולעמדך ולשכירך ולתושבך הגרים עמך, כדי שיוודע לך שאין המכוון לך מעבודתה רק מה שיצטרך לכם לאוכלה, באו לעבדך ולעמתך ולסביריך ולתושבך הגרים עמך, שהם אביוני העם. והיותר מזה, לאחר אימו. ולפתאום האכל מאימת השדה ולחיית הארץ, וזאת מגמת השמיטה בתחילתה. נגד מוסרי מאוד מאוד מעניין, שמתחיל בכי תבואו אל הארץ. ואז הדבר הראשון שיש לי לומר לכם בכי תבואו אל הארץ, הוא אל תהפכו את הארץ הזאת לדבר שעובדים אותו כדבר עצמי. אל תהפכו לדברים קשורים לדברים שדיברנו באחת הפעמים האחרונות, בשם משך הופעה ודברים שהופכים אמצעי למטרה. אל תהפכו את הארץ לדבר שאותו אתם עובדים כערך עצמי, כדבר שמשתעבדים לרכושנותו. אלא אתם עובדים את הארץ הזאת על מנת להשיג בה ולעמוד ולדרוש למותם כפי רצון בורם. הפתיחה הזאת בכי תבואו אל הארץ היא פתיחה מאוד חשובה שבאה לעקדה אומר, מאוד מעניין שבן דורו פחות או יותר אברבנאל נוגע בה במקום אחר, באותה צורה הוא מחדש חידוש נפלא, וכנראה ששניהם חשו באותה בעיה של העושר הגדול כאשר נגיע אל הארץ, ואז בעצם הכל יכול לטפוח על הפנים של וישמן ישורון ויבעט כזה. אברבנאל אומר את זה, והזכרנו את זה פעם, וחידוש מאוד מעניין בקריאתו בספר דברים, כאשר נאמר שכי תעברו, כי אתם עוברים היום את הירדן, וזרן שם הרצה שלך, כי מותה לך אבנים גדולות, ושדתה אותם בסין, וחטפת עליהם את כל דברי התורה הזאת. כולם מסבירים שכשעוברים את הירדן ישנה מצווה להקים אבנים גדולות. זו לא מצווה לדורות, היא מצווה שחלה רק על מי שעובר את הירדן, כלומר על יהושע, המנהיג את ישראל, ועובר את הירדן, ואז לדורו יש מצווה להקים אבן גדולה, ועל האבן הזאת, על האבנים האלה, 12 אבנים, על האבנים האלה, יש עניין לכתוב את כל דברי התורה. כך קוראים כולם, והאברבנאל קורא שם אחרת לגמרי. אברבנאל אומר לה, כי מותר לך אבנים גדולות, כמו וראית בשביה אשת יפה תואר. מה הוא רוצה? אבל אני מבקש להסביר בדיוק. כי תעברו את הירדן, כי אתם עוברים את הירדן, אין שום מצווה ללכת ולאבנים גדולות. ולסך הכל יש כאן תיאור מצב שמן הסתם יקרה. טבעו של עולם, שעם כובש, עם מנצח, אז הוא מקים על תרתעות גדולות. זה טבע העולם. אני מציין עובדה, אני לא אומר לך מצווה. כי אתם עוברים את הירדן, אני יודע מה שיקרה. עם כל הידיעה שלא כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, עם כל הידיעה הזאת לא תסתדרו בלי אבנים גדולים. יש לי רק בקשה, זאת אומרת. על האבנים הגדולות האלה תכתבו את כל דברי התורה הזאת. שהאבנים הגדולות תקימו כי אתם תקימו. לא כן, אבל. ואני לא אומר לכם לא להקים, כי זה נורמלי שמקימים. טוב, תקימו. אבל כשאתם מקימים את האבנים הגדולות, תיזהרו לא להשתעבד לאבנים. תכתבו עליהם את דברי התורה, וכשיתלמו את האבנים הגדולות שלכם בתוך האבנים הגדולות של העולם כולו, תראו את ההבדל בין האבן הגדולה שלכם לאבן הגדולה שלהם. אותה הערה, באותו דור פחות או יותר, חש את העקידה בתחילת פרשת השמיטה. והיא מאוד מעניינת, אם נשלב אותה גם כן עם בין התקופה פחות או יותר הזאת, דובר אספונדו אומר שכל השאלה שכולם שואלים מה העניין שמיטה את הר סיני, גם אליה צריך לתת את הדעת. הוא אומר שבפשטות התשובה היא מאוד פשוטה. באופן בסיסי משה רבנו כשיוצאים מהר סיני, והוא עוד לא יודע על כך שיהיה חטא מרגלים ושאנחנו אחרי זה ניתקע במדבר 40 שנה, הוא יוצא מנקודת הנחה שעכשיו ממשיכים ישר לארץ. אם ממשיכים ישר לארץ, אז צריך להגיד דבר ראשון, את המצווה ששייכת לארץ. אז הוא אומר, וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור, הוא אמר המון דברים, אבל הדבר הראשון שמשה אמר, הוא כי תבוא אל הארץ. אז למה הוא לא פתח בכל המצוות עד שנת השמיטה? שנת השמיטה היא השביעית בשנים. למה הוא לא פתח בכל המצוות של השנה הראשונה והשנייה? כי הוא ביקש לומר קודם כל את המצווה החינוכית הבסיסית. כי תבואו אל הארץ, אל תשתעבדו לה. הארץ הזאת תשבות שנה אחת ולא יקרה שום דבר. הדבר הראשון הוא כי תבואו אל הארץ, אז תדעו לכם ושבתה הארץ שבת לשם. אחר כך אתם תאמרו מה נאכל בשנה השביעית, אז אתם תראו שאפשר לעבוד את הארץ ולהשתעבד לקדוש ברוך הוא. אפשר לעבוד את הארץ ולהאמין בשם. והבחינה הזאת היא הבחינה שאותה אני מבקש בתחילת הדרך, כאשר אתם יוצאים מהר סיני. כאן במדבר זה קל. מסתכלים בשמיים, פותחים את הבוהן, רואים את המן ואת הבאר ואת הסלב ומאמינים בקודש בו. בארץ זה אחרת. סדר זרעים נקרא את זה חז"ל סדר אמונה. על הפסוק, והיה אמונת ריתך, חוסן ישועות, חוכמה ודעת, דורשים חז"ל שהיו שישה סדרי משנה. ריתך, עיתים, מועד, חוסן, ישועות, חוכמה, דעת, כל אחד בעניינו. והיה אמונת ריתך, אמונה זה סדר זרעים, אומרת הגמרא בשבת. מדוע? שמאמין בחיי העולמים וזורע. זו הבחינה הגדולה ביותר שלהם. הוא זורע, הארץ עונה לו, אבל הוא לא עובר לכוחי ועוצם ידי אף אני את החיים. זה בעצם גם קצת מקושר לדברים שעסקנו בהם בפעם הקודמת, ופתחתי בדברים האלה מפני התחושה של העקידה, שלפיו נדמה לי הוא מנסה להסביר את המושג שבת להשם לשם השם, במובן ערכי, הארץ לא שובתת לצורך חקלאי מסוים, בוטני מסוים כזה או אחר, אלא לשם השם. בניגוד לתפיסות שבראשן עומד הרמב״ם במורה נבוכים שמנסה לפעול לגבי השמיטה כדרכו בכמה מטעמי המצוות, שקודם כל טוב לאדמה אחת לכמה שנים לנוח. והפרשנים יוצאים נגדו, וכאן העקידה לעניות דעתי רומז נגדו מאוד. ושבתה הארץ שבת להשם, השבת אינה לא למטרת הארץ ולא למטרתך, אלא כדי שתצליח להיכנס לארץ ושהארץ לא תשעבד אותך, אלא תגיע למצב של מאמין בחיי העולמים וזורע. וכדי שתגיע לזה אני צווה עליך ששבת הארץ תהיה שבת להשם. זה מסובך, זה קשה, ולכן נקראת השבת הזאת שבת להשם לשם השם. נדמה שברמיזה את זה מבקש העקידה לומר כאן בפרשנותו לדברי חז"ל שרש"י מביא כאן, שבת להשם לשם השם. אבל אחרי ההקדמה הזאת שהיא נפלאה מאוד בדברי העקידה, יש כאן עוד הרבה יותר. אם נחזור לדברי רש"י ואם מתחת לדברי העקידה בפרט שקראנו כרגע, רש"י אומר שבת להשם לשם השם כשם שנאמר בשבת בראשית. דבריו של העקידה בפרט הם מוסריים מאוד, ערכיים מאוד, אבל הם אינם הסבר מספיק למה שרש"י מצטט כאן את חז"ל מהספרה. רש"י, כמו התורת כהנים, מתכוון לומר כאן הערה ראשית שצריך לדעת את מקורה. אין עוד אף מועד, לא מועד, גם לא יום הכיפורים שנקרא שבת שבתון, שנאמר בו בתורה שבת להשם. חוץ משבת, שלזה קורא רש"י כאן שבת בראשית, זה שמיטה. כשהתורה נותנת את אותו התואר לשני דברים שונים, ולא רק קוראת לו שבת ושבת, כי המילה שבת משתמעת להרבה אפשרויות, שבת שבתון, ממחרת השבת של הפסח, ממחרת השבת השביעית של שבועות, המילה שבת פירושה שביתה מי. אבל כשהתורה מבקשת להכתיר שני דברים באותו תואר שבת להשם, היא כנראה מבקשת להקיש ביניהם ולומר שכדי להבין את זה צריך להבין את זה, או אולי שמשהו משותף יש ביניהם. וצריך להבין אותו כאשר משווים או לומדים את שניהם, משניהם יש עניין שרק בהם הוא קיים. זו הערת להשם. שבת להשם לשם השם כשם שנאמר בשבת בראשית, פירושו אין עוד את הביטוי שבת להשם בשום מקום. כשם השם, ברור לגמרי, הלמד, הרי לא יכול להיות שפירושה של שייכות. מה פירוש השבת היא של השם? הוא זקוף לשבת הזאת. הארץ עובדת. אתה זקוק לזה. אלא השבת היא לשם השם. הרבה פעמים למד משמש ללשם, וכתב לה. ספר קריטות כתוב בפרשת כי תצא, וכתב לה, לומדים לה לשמה. כך, בהרבה מקומות. אותו דבר כאן, לשם השם פירושו שבת, לה השם, הלמד הזה בא להגיד לא ששייכות לה השם, אלא היא נעשית על ידי לשמו של הקדוש ברוך. אבל מה הדמיון באמת לשבת בראשית? הרבה מאוד עוסקים בשאלה הזאת. ראשי לא מוסיף על האמירה הכללית הזאת, שבה הוא מסתפק. אני מבקש לגעת בנקודה הזאת, מתוך ניתוח מאוד מעניין, שעורך המשך חוכמה בפרשה הקודמת, בפרשת השבוע האחרונה, בפרשת אמור, בין שבתות למועדים. פתחנו את הדברים בכך שהשמיטה והיובל, ובעצם המשך ישיר של פרשת אמור שעסקה בסופה באלה מועדי השם אשר תקראו אותם והתחילה בששת ימים ועברה את כל סדרת המועדים ועכשיו ממשיכה בסדרת המועדים בשנים של השמיטות והיובלים. גם פרשת בהר תסתיים בפסוק שבתותיי תשמורו ומקדשי תיראו. המשך חוכמה מנתח את ההבדל בין שבתות לימים טובים. בניתוח ההבדל הזה אני אבקש ממנו לחזור אחר כך בניסיון יותר להבין את מה שרש"י מבקש ללמוד לגבי שבת להשם בשמיטה. כוונתי למשך חוכמה מצד שמאל של העמוד בראש העמוד. הוא מופיע, כמו שאמרתי בפרשת אמור, לגבי ספירת העומר, אבל תוך כדי ספירת העומר הוא יוצא לגמרי מהנושא ועובר לנושא של שבת ומועד. אז הוא כותב כאן, דע, בבדת האלוקי יש מצוות המקשרים ישראל לאביהם שבשמיים, ויש מצוות המקשרים ישראל ולבין. זו לא החלוקה הרגילה של בין אדם למקום ובין אדם לחבירו, אבל זה מושפע מאוד מהחלוקה הזאת מיידים. כגון, ציצית ותפילין ומזוזה הן מצוות המקשרים ישראל להשם איתו. וגמילות חסדים ותרומות ומעשרות הם המקשרים זה לזה. עד כאן פשוט. עכשיו העיקר. בממשל זה יש בין שבת ליום טוב, שבשבת הלא אל יצא איש ממקומו, זוהי המצווה הראשונה של השבת. אחר כך אנחנו באנו ואמרנו שאפשר לערב עירובים כאלה או אחרים במקום של דרבנן, במקום אחר, אבל עשינו אל יצא איש ממקומו. והוצאה אסורה, הוצאה של חפץ ממקום למקום. ומלאכת אוכל נפש אסורה. ודאי שכל מלאכה, אבל גם מלאכת אוכל נפש. אוכל הזקוק לנפש אסורה. היא מחויבת לפני שם. ואם כן, מה התוצר של האיסורים האלה? מהו התוצר החברתי? כל איש ואיש בפני עצמו. לבדו הוא יושב, ועוסק בדואר. שהמה, כאן העניין הגדול, מקושרים אל השם יתברך, המרכז האמיתי, אשר כל ישראל הם מקפים נפרדים, המגיעים למרכז אחד, הוא השם יתברך. ולסיבת זה, מפני שהמרכז המאחד הוא אחד מיוחד, מוחלט, הוא הקדוש ברוך הוא בעצמו, מפני שהמקשר את ישראל זה לזה, זה לא רק קישור בין אישי, אלא קישור של קווים נפרדים המתקשרים עם מרכז אמיתי, אמיתי במובן של מתח, הלפיבת זה הם הקשורים יחדיו. כמו שאמרו במדרש רבה, בני יעקב שעובדים לאל אחד נקראים נפש. לא ניכנס, אבל המדרש רבה מבחין בין הסיכום של פרשת עשיו ותולדותיו, שם נאמר שעשיו לוקח אותו ואת ביתו ואת כל נפשות ביתו, והם הולכים לשעיר, ואצל ישראל נאמר נפש, יוצאי ערך יעקב שבעים נפש. למרות שפה מדובר במספר גדול, זה נקרא ביחידה אחת, וכאן לא נקרא ביחידה אחת. והרעיון שלומד שם המדרש הוא שבני ישראל שהם המקושרים לאלוקי יעקב נקראים נפש. מסביר המשך חוכמה, כיוון שהחיבור שלהם הוא קווים נפרדים המתחברים עם נקודה אמיתית במובן של אמת, של נצח, שאיננה מופסקת, ולא מחוברים רק ברמה הבין אישית בינם לבין עצמם, גם כזה בעצם מבטא את כישורם. ניתוח מאוד מעניין. דווקא מצוות שבין אדם למקום, כאשר אל יצא איש ממקומו, כאשר אחד לא יכול לבוא אל השני, כי אסור לו ללכת אליו, כאשר אחד לא יכול לאכול אצל השני את האוכל שלו, כי אסור לו להביא את זה, כאשר אחד לא יכול להוסיף לאורחים אוכל, כי אסור לו לבשל. דווקא השבת הזאת היא עושה את האחדות של אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל גוי אחד, מפני שדווקא בניתוק הזה שבין אחד לשני מתגלה שכולם מנותקים, כי כל אחד עסוק עכשיו באותה נקודה מאחדת. ודווקא הניתוק מגלה את הקישור הנצחי לאותה נקודה מרכזית שאליה כולם קשורים. ניתוח של השבת שצריך להעמיק בו הרבה. אבל אנחנו נמשיך ליום טוב. אבל יום טוב הוא מן המצוות המקשרים האומה זה לזה. לכן מלאכת אוכל נפש מותר. ואם יבואו אלף אורחים יופי לך, אז כי אמרו האופה מיום טוב לכל אינו לוקה, הועיל וחזה לאורחים. מראה אומרת, גם אם מישהו אפה מיום טוב לכל שזה אסור, מלכות אי אפשר לתת לו. כיוון שזה חזה לאורחים, הוא אמנם אופה בשתיים בצהריים האפורי, אך לא מתוכנן. אבל אם יבואו אלף אורחים, זה היה מותר לו לעשות את זה. אז לכן אי אפשר יש, ואם כן, וכולם חייבים לעלות לרגל ולצאת ממקום למקום, ואין איסור תחומים, ולשמוע ולשמח. לכן הותרה הוצאה והבערה, שאם לא כן, לא יהיו מקושרים ומאוגדים זה לזה כאחד. חלוקה מאוד מקורית בין שבת ליום טוב. כשעוסקים בה, קוצר הזמן לא ניכנס עכשיו לפרשת אמור שאפשר להעריך בזה בפני עצמו, כשעוסקים בה מבינים את מה שקורה בפרשת אמור. הפרשה מתחילה בכותרת, וזה קורה כל פעם כאשר עוסקים בשבת ומועדים. מועדי השם אשר תקראו, היא מתחילה ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי שבת, ואז אלה מועדי השם, הם מתחילים בפסח שבועות וכו'. תמיד אותו דבר, והשאלה שתמיד כל הפרשנים שואלים, הרי זה לא מועדי השם, זה שבתות. המועדים מתחילים עכשיו. אם זה כן מועדי השם, לשם מה הכותרת השנייה? לפי המשך חוכמה, התשובה היא ברורה. יש כאן מגמה אחת, שמתפרטת בשתי תורות. ומי שלא מקפיד במועדים, לא מקפיד בשבתות, ומי שלא מקפיד בשבתות, לא מקפיד במועדים, כך רש"י אומר תמיד במקומות שזה בא פעמיים, וזאת הנקודה שבאה להתברר כאן. אותה המגמה של יום טוב שברורה לך ביום טוב, תפקידו של היום טוב הוא שכל ישראל יאירו אחד את השני ויאירו את השם ויקיימו את העלייה לרגל ואת השמחה ואת ההוצאה ואת ההעברה, והכל יהיה משותף. זה בעצם תפקידו של השבת. תפקידה של השבת. אבל בשבת זה נעשה אחרת לגמרי. בשבת זה נעשה דווקא בהיפרדות שלנו. לפעמים את הקשר העמוק בין אדם לחברו צריך לגלות דווקא בפרידה בין. דווקא כאשר אין את החיבור העכשווי מתגלה העומק של הקשר, מפני ששניהם קשורים לאותו נקודה שהיא מרכז אמיתי. ודווקא השבת היא אותו גילוי של רזה דשבת, היא שבת, והתאחדת ברזה דאחד. הסוד של האחד הוא שלא רואים את השניים מחוברים. אחרת זה לא סוד שם אחד. כששניים מחוברים זה לא צריך להיות ברזה דאחד. כששניים מחוברים זה בנגלה. כששניים פרודים, אבל כל הקווים הנפרדים מובילים כל אחד כדרכו. כל אחד בחלק שלו. כל אחד בצורה שבה הוא מקדש בארבע רמות שלו את השבת. שבה הוא עוסק בתורה שלו. זכור את יום השבת לקדישו במה מקדישהו, קדשהו במקרא, קדשהו ביין, קדשהו על הרגל. קדש אותו איך שאתה מבין, בצורה שאתה מבין, וקדשהו בתורה בחלק שלך, בצורה שלך. ביום טוב לא. ביום טוב כולנו נגיע לבית המקדש. וכולנו נושפע אחד מן השני ונשפיע אחד על השני כשנהיה יחד. ונוכל אחד את השני, ונצר אחד אל השני, ונחזור אחד את השני. לפי המשך חוכמה גם מאוד מובן, מדוע אל יצא איש ממקומו, נאמר בהתחלה, בהתחלה, בכלל לפני שניתנה השבת במרא, בפרשת בשלח. והערה הראשונה בלקיטת המן, היא שכשלוקטים את המן, אל יצא איש ממקומו. עוד לפני שנכלל מדברים על השבת. כי זאת מהותה של השבת. ההיפרדות, ההתבדלות, ההתנתקות של האחד מן השני, על מנת לברר את הקשר העמוק. שמחבר את האחד עם השני. עד כאן שבת ביום טוב. עכשיו שאלה לעצמנו. לאיזה מהקבוצות שייכת שמיטה? הקבוצה של מה שקראנו מצוות המקשרות את האדם לאלוקיו בנפרד, או לקבוצה של הבן אדם לחברו. ובכוונה ביקשתי לפתוח בפעם הראשונה שנפגשים עם השמיטה. לא בשמיטה של פרשת בהר, פרשת השמיטה מופיעה כבר בפרשת משפטים. מעניין מאוד באיזה קונטקסט. מתחת לרש"י. אני בכוונה פתחתי בפסוקים לא קשורים, כדי להראות באיזה רצף היא מגיעה. פרשת משפטים, המקום הכי פחות מתאים לכאורה לפרשת שמיטה צריך להיות בפרשת משפטים. אם יש מקום פחות מתאים לפרשת שמיטה במשפטים, זה הפסוקים שבו היא נמצאת. כי תפגע שורו איתך וחמורו תועה השם תשיבנו לו. בן אדם לחברו קלט. כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו וחדלת מעזוב לא עזוב תעזוב עמו. זה הפסוקים שלפניכם. ותה לא תהדר בריבו, אלה הפסוקים שקודמים לזה. לא תתה משפט עליונך בריבו, בדבר שקר תרחק ונקי לצדיק אל תערוב כי לא אצדיק רשע. ושוחד לא תיקח כי השוחד יעבר מקרי מיתלם דברי צדיקים. וגר לא תרחק ואתם ידעתם את נפש הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים. הכל בין אדם לחברו ברור. ושש שנים תבלע את ארצך ואספת את בועתה, והשביעית תשמטנה ותשתה. אבל הנה הסיבה, ולכן זה קשור. ואכלו אביוני עמך. רב תאכל חיית השדה, כן תעשה לך עמך לביתך. אילו הייתה התורה מסתפקת בפסוק הזה בענייני שמיטה. לאיזו קבוצה היינו מייחסים את השמיטה? פשוט לחלוטין. היא שייכת ברור, ביום פה, לבין אדם לחברו, במצוות שנועדו לקשר את ישראל זה לזה. מצוות השמיטה ברורה לגמרי, יש שלב כל שבע שנים, שלב אדיר מבחינת הבן אדם לחברו. ניכנס, נניח למצוות שמיטת הכספים, שבגלל הקושי הגדול שלה היה צריך הנה להתאים פרוטבול. מה פירושה של שמיטת כספים למשל? זה דבר שלא חושבים עליו, הוא לא יאומן מבחינה חברתית. אדם מלווה לי. הוא לא מבקש ריבית כי אסור לו. הוא לא מבקש רווח כי זה עבד ריבית. הוא מבקש רק בקשה אחת. להיות בטוח שאני אחזיר לו. ואם הוא לא בטוח, אין לו ביטחונות, הוא מפחד מלעזוב. איך קוראת לזה התורה בפרשת ראה? פן יהיה דבר עם לבבך בלי יעל.
מיד.
מה?
לא תרצה להלוות, תתפחד שלא יחזירו. אני חושב שבני המאה שלנו לא יכולים להבין בכלל את המשפט. דבר עם בבבך בלי יעד, מה בלי יעד? לא תבקש, לא תדרוש נשק. אלא תגיד שאתה מפחד שלא יחזירו לך. זה גם אסור להגיד. ואם אני אומר שאני רוצה שיחזירו לי את זה, אני אקבל את המוסר של התורה שמבינים לך את המוסר של קצת. ואני אגיד, תביא למה כל כך היה. ההיגיון של שמיטת הקרקעות ברמה החברתית הוא מאוד פשוט ומאוד חזק. לא יכול להיות שבגלל שיש לך, אתה תמשיך כל הזמן לצעוד קדימה, וזה שאין לו לא יוכל אף פעם להתאזן ולאפס קו ולהתחיל מחדש את התחרות. וכדי שתתחיל תחרות מחדש, אתה, ששש שנים תרעת את ארצך ואפסת את גבורתה, לא גרמת כלום. שש שנים תזרע שדך ואפסת את גבורתה. תתמימות לעבודת אמת. יפה, עכשיו אתה תדאג לסוציאל הכללי. עכשיו אתה תדאג שהחברה תהיה מתוקנת. למה אני? מה עשיתי? לא עשית כלום. אתה צריך לדאוג שהחברה תהיה מתוקנת כי ככה העולם יהיה מתוקן. כדי שיוכלו הם יומי ימיך ונוכל אחרי שנה אחת להקים מחדש. אחד הפרשנים העיר הערה מאוד יפה, בשנת היובל, השנה ה-50, אז צריך לזכור, הרי היא השנה ה-50 וגם בה יש דיני שמיטה. מה היה בשנה ה-49? היא הייתה השמיטה השביעית. אז גם בה יש דיני שמיטה. זאת אומרת, שנתיים שמיטה רצופות. זה בכלל קושי גדול. העיר אחד הפרשנים שיכול להיות שהסיבה שהצמידו את השנתיים היא סיבה פסיכולוגית פשוטה. הרי ביובל מבקשים ממך עוד יותר מבשמיטה. ביובל, שדות חוזרות לבעליהן, הכל משתחרר, עבדים משתחררים, רצו פסיכולוגית שנעמוד בזה. זה דבר קשה מאוד, 50 שנה אחרי זה. עכשיו שדות חוזרות, איפוס מוחלט של המוסר, הכל מתחיל מכאן, איך עושים את זה? והרלב"ג ביקשו לעזור לנו. אתה אחרי שנה שבקר כבר השדה נראה כמו אחרי שמיטה, יהיה לך יותר קל להיפרד ממנו. אז שנה ככה, אז שנה אחת שיש שמיטה, לא בשביל עצמי. שנה הבאה אתה כבר תרגיש פחות קשה ששדות יחזרו לבעליהן והכל יתאפס. כל התפיסות האלה הן פשוטות ואין לך דבר שהוא יותר, לא יותר, אין לך פי של בן אדם לחברו יותר מהשדה. נרצה, הפירוש של ויתרה תאכל חיית השדה גם כן לא נתפס אצלנו נכון. אנחנו מבינים שאת השאר זורקים, חלילה, אסור לזרוק פירות של שמיטה. והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לאוכלה ולא להפסק. פרקתי פירות של שמיטה, עברתי איסור דאורייתא. מה פירוש ויתרם תאכל חיית השדה? לא רק בין אדם לחברו, אלא גם דאגה לבעלי החיים. לא לבעלי החיים הביתיים שאתה מכיר, אלא לחיית השדה. כי אתה צריך לדאוג לא רק לרמה הסוציאלית החברתית, אלא לעולם המתוקן יותר. ממה? לא ממה שגנבת. ממה שעבדת בזיעת אפיך שש שנים. אין לך בן אדם לחברו יותר גדול. אבל אני טוען שגם אין לך בן אדם לחברו יותר קשה. אפשר אולי גם לטעון, סליחה, למה זה כל כך צודק? זה מאוד מרשים, אבל זה לא צודק. מה פתאום? זה בא התשובה. השבת היא לא רק הקטע הזה של בן אדם לחברו. השבת היא מפני שהארץ הזאת היא של הקדוש ברוך. ורק מי שמבין את נקודת ההנחה הזאת יכול להבין את התפיסה הפילוסופית שנמצאת מאחורי השמיטה. לא כי גנבת אתה צריך להשמיט את הקרקע, אלא כי הקרקע באמת היא לא שלך. אבל יש לי שטר, יש שטר קודם, והשטר הזה הוא השטר שלך להיות מחויב לקדוש ברוך הוא שהוא בעל הקרקע. והשטר שלך הוא שטר שני. עבדתי בקרקע הזאת, נפלא. בין אדם לחברו לא יחייב בשום תפיסה הגיונית, סוציאלית, חברתית, אנושית, את זה שאני אצטרך להשמיט את הקרקע ועוד בסין להחזיר שדות למעליהם. זה לא יתפק, זה לא ייכנס. הצדק הזה יכול לנבוע לא מצדק סוציאלי, אלא רק מצדק אלוקי סוציאלי. זה החידוש של פרשת בהר. בפרשת משפטים כבר פגשנו את השמיטה. השמיטה היא בין אדם לחברו קלאס. כל מגמתה היא כמו שכיפגש אורויבך, וכמו ואתם ידעתם כי גאירים הייתם בארץ מצרים, וכמו כל מה שפגשנו בחמור שונאך, כך גם יש עניין של ועבלו אביוני עמך. זה מובן. אבל עד כמה זה יכול להתאפס רק אם הסוציאל שלנו נובע מתפיסה אלוהית. לא יעזור לנו אם נהפוך את השבת של השבוע גם כן רק למושג סוציאלי. זאת תהיה הטעות הקשה ביותר. הרבה פעמים אנחנו מנגנים את המנגינה הזאת, שתרמנו לעולם את השבת הסוציאלית, החברתית. זה נכון, אבל זה רדוד. לא זאת השבת שתרמנו לעולם. ואולי לכן היא נקראת גם כן שבת להשם. לא תרמנו לעולם את פסח, ולא תרמנו לעולם את שבועות, ולא תרמנו לעולם את סוכות, כי את זה העולם לא זקוק. אבל שבת מאוד מובנת לעולם. יותר מששמרו ישראל את השבת, שמרה השבת עליהם. אגב, אני מרשה לעצמי לפתוח סוגריים, זה נשמע איזו גמרא או משפט וחז"ל. המקור הוא עם כל הכבוד לאחד העם. בדוק. בדוק. יותר מי ששמרו ישראל את השבת, שמרה השבת עליהם, כדאי לשים לב גם פעם מה מצלצל מהמשפט הזה. ששמרת השבת היא דבר חשוב. יותר מי ששמרו ישראל את השבת, שמרה השבת עליהם. אני מקשיב טוב למשפט, המשפט הוא נכון. השבת ודאי שמרת. אבל חז"ל אמרו אין. שאם ישראל יקיימו שתי שבתות מיד הם נגדים. זה לא אם השבת נשמור עליהם פעמיים. זה הבחנה מאוד גדולה. זה המושג של שבת להשם. שבת היא לא ערך סוציאלי חברתי. היא כוח כשהיא להשם, יש לנו סוציאל חברתי ברמה אחרת. אבל לא מכוח שיהיה שבת סוציאלית חברתית, לכן השבת היא יפה ונחמדה. זה עיוות. זה התפיסה הכי שטחית שיכולה להיות, שאיתה אנחנו נוסעים תמיד ואותה אנחנו משדרים על השבת שלנו. זה כלום. זה דבר גדול, אבל לא זאת השבת שלנו. השבת שלנו היא קודם כל שבת להשם. למה זה נאמר רק בשבת ובשמיטה? כי על הדבר היחיד שיכול להיות מובן מבחינה סוציאלית חברותית, שום מועד אחר לא מובן. אין שום עניין פתרון לשבות בפסח ובשבועות, ההפך, אז זה מלחיץ, כבר היה שבת השבוע, ועוד פעם, שבשני ימים טובים של גדולות זה בכלל נוספת. אבל השבת מובנת. אם העולם הסוציאלי של היום כבר לא הבין לאט לאט שצריך לעשות שבת, אז עושים שבת. אחד עושה שבת ביום ראשון, אחד עושה שבת, עושים שבת. עושים שבת משקית, עושים שבת חברתית, עושים שבת קיבוצית, עושים שבת, זה מובן. מה שמובן, דע לך שלא מובן, אולי שם. מה שלא מובן, שאתה מבין שהוא ערך חברתי, ישראלי, לאומי. מה שאתה תופס ששייך ללאומיות של ישראל, פסח, את זה לא תנסה להסביר לגוי, כי זה לא עניין שלו. זה שייך אליך. ושייך לבן אדם החברות. פה אתה תראה את הקישור של ישראל ואישי, בין אחד החברות. תצא ותוציא ותבעיר ותאכל ותבשל. מה שנדמה לך שהוא כל כך ברור, דע לך, ערכו הוא הערך האלוקי שלו. אז תשב בבית ואל תצא ממקומך, וכמו הקשר שלך לחברך לא נובע מהמפגש ביניהם. אלא מהברית ששניכם כרותים, אם אתם רוצים או לא, עם הקדוש ברוך הוא. הוא הרבה יותר רע, הרבה יותר רע. אז מהי השבת ומהי השמיטה? השבת עושה ביחיד את מה שעושה שמיטה בעם כולו. מה שקורה ליחיד בשבת אמור לקרות לארץ, לאומה, למקרו כולו, בשבת הארץ. זה לא השבת שלך, שאתה נמצא במקומך, אלא זוהי שבת גדולה. כל שנה ארץ שומר. מיד נראה חלק מן הדברים שמביא הרב קוק בהקדמתו לשבת הארץ, שנוגעים בנקודה הזאת האחרונה, אבל לפני כן ניגע בסוף. מה קורה אחרי השמיטה? בסוף השמיטה יש מצווה של השנה השמיני, שנקראת מצוות הקהל, והיא המצווה שמופיעה לא בשנה השמינית, אלא מקץ שנת השמיטה. אם יורשה נראה אותה לפני שניכנס לדברים של הרב קוק בהקדמה לשבת הארץ, עד כמה שנספיק. בסוף העמוד מצב ימין מופיע ויצב משה אותם לאמור. זה בסוף התורה. מאוד מעניין, זוהי המצווה האחרונה, התו רשיות ב'. התו רשיות ג' היא המצווה לכתוב ספר תורה. אז אם המצווה התו רשיות ג' היא בעצם המצווה האישית של כל אחד, כתוב את כל ספר התורה הזה, הרי שהמצווה התו רשיות ב' היא מצווה מאוד מאוד מוזרה, היא המצווה היחידה שמתקיימת על ידי כל היחידים כציבור. היא מצוות עשה שהזמן גרמה, אבל נשים חייבות אותה. האנשים, הנשים, ואתה, כולם. היא מצווה שמתקיימת רק אם גם התף שלא מחויב בשום מצווה נמצא. ומתי היא מתקיימת? מקץ שנת השמיטה. מה הפסוקים? ויצב משה אותם לימור מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה באחד הסוכות. זה מאוד מעניין העיתוי. זה חג העתים. זה החג שבו כל שנה, לא אחרי שמיטה, ישבו יהודים ואספו את גורנם ואת תבואתם וספרו את הרווחים, והיו דשנים מאוד. אולי לכן הם הצטוו בסוכות, כמו שחז"ל אומרים, שהדשנות הזאת לא תשקע אותם והם יצאו לסוכה. בנושאי שנת השמיטה זו שנה הפחות מרשימה לכאורה. דווקא אז, בשנה האחרונה, לא עבדו בקרקע. היו מנותקים מהקרקע. ואז מכונסים כולם בחג הסוכות. ובו כל ישראל להיראות את פני השם אלוקיך במקום אשר ימחר. זהו הייחוד של יום טוב של המשך חוכמה. כשכולם באים יחד להיראות את פני השם אלוקיך במוצאי יום טוב הראשון. תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל זה לא היה מעמד שהיה נוח מבחינה מתודית לאף אחד. מיד נראה. הקהל את העם, האנשים והנשים והטף וגרך אשר בשעריך. למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את השם אלוקיכם ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת. ובניהם אשר לא ידעו ישמעו ולמדו להיראה את השם אלוקיכם כל הימים אשר אתם חיים על האדמה אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתם. מצוות הקהל היא לא במקרה אחרי שמיטה, אלא היא שיאה של שנת השמיטה. שנת השמיטה עשתה לאומה את מה שאמורה לעשות השבת ליחיד. היא הייתה צריכה להוציא את האומה מחיי החול, מהשפון של החול, מששת שני המעשה, ולעלות לשנה אחת. שבה אין ברירה, וכל אחד פשוט אין לו מה לעשות בכך. הוא רק משמר אותה, שלא תיבש. הוא נכנס לביתו, ועוסק במה שמרכז את כל ישראל. אבל בצורה של שמיטה. וכשמסתיימת השבת הזאת להשם, מתכנסים כל ישראל לא כדי ללמוד איזה חידוש. כי עומד שם המלך, והמלך במשנה היה פעם למשל אגריפס, שלא היה דווקא תלמיד חכם גדול, ועומד המלך וקורא פשוט את התורה באוזני כל ישראל, במגמה פשוטה, שכולם יזכרו את המאמר. האנשים, הנשים והטף. טף למה הם באים? שואלים חז"ל, הרי בעצם הם מפריעים, בעצם הם גם לא קולטים, כדי ליתן שכר הם. השכר הוא שהם יראו אותם והם יראו אותם. ובהם אשר לא ידעו, ישמעו ולמדו. זה סיכום של שנת שמיטה. אבן עזרא מאיר שם בשתי מילים לא רגילות של אבן עזרא. כתוב שם למען ישמעו ולמען ילמדו. כאילו, למען ישמעו, מובן, עכשיו שומעים. אבל איך ילמדו? אני חושב שאבן עזרא, מה שקשה לו, פה לא לומדים בה, פה שומעים. אל תגיד שזה לימוד, זה הכל לימוד. הרי אי אפשר ללמוד שם. כדאי לשים לב מה הוא אומר. למען ילמדו כל השנה גם כן השבת. מה זה כל השנה גם כן השבת? בשנה הזאת של השמיטה, בשבת הזאת, כל הסיפור היה למען ישמעו, למען ילמדו. בשבת הזאת הם עשו מה שעושה היחיד בשבת שלו. הוא לומד, הוא נכנס לעצמו, הוא נכנס למקומו, מתכנס בעצמו, הוא מתחבר עם שם השם. ויוצא מן השדה. למען ילמדו לפי אבן עזרא, אין פירושו עכשיו. אלא בשנה שעברה, מגמת ההקל היא סיכום של שנת השמיטה, שנועדה בעצם להתכנסות רוחנית של האומה, שילמדו גם כן השבת. השבת זו השבת הזאת, השבת של השמיטה. אחרת אין שום מובן לדברים של אבן עזרא. ומה אני, וכך פה השני אבן עזרא מסביר יד. ומה אני ילמדו גם כן השבת. לא למה אני ילמדו עכשיו, עכשיו ישמעו. ילמדו בשנה שהסתיימה זה עכשיו. ועכשיו מכיסה, מקט שנת השמיטה. נקלים כולם יחד. ומבררים מה קרה לנו באופן ציבורי, כאומה, שיצאה משת... נקלים כולם יחד. קרה לנו באופן ציבורי, כאומה, שיצאה מששת ימי החול ונכנסה אל השבת. בסודו של הניתוח הזה, והזמן קצר מזה להיכנס אליו באריכות, נמצא בהקדמה עמוקה מאוד, נפלאה מאוד של הרב קוק, בספר שבת הארץ. אולי כל הדברים שאמרנו אגב גם מסבירים קצת יותר מדוע השמיטה היא מבחן כל כך גדול לאומה ומדוע מצד שני היא הייתה כל כך קשה בשמירה שלה בהיסטוריה. לפי דברי התורה בהמשך הפרשה שלנו ובדברים סיבת הגלות היא מפני שלא שובתים את השמיטה בארץ. ובפועל אנחנו רואים בהיסטוריה כמה קשה הייתה השמיטה גלו מפני שלא שובתים. שמיטת הכספים הייתה כל כך קשה שהיה צריך מיני להתקין גבול. בהלכה נפסק ברימה ששמיטת קרקעות גם בזמן הזה היא דרבנן. כל היתר המכירה המפורסם בנוי על ההנחה הזאת שכשאין היובל נוהג גם שמיטת קרקעות תוקפה אחר. שמיטת כספים לדעת כולם תוקפה אחר. כנראה שרק על בסיס זה שתוקפה של שמיטת כספים ירד, יכל הלל להתיר אותה בפוסבול. בכל זה לא ניכנס, אבל אני רוצה לומר בזה רק נקודה פשוטה. שככל הנראה, הנקודה שניסינו לברר עכשיו, היא אותה נקודת קושי שיש בשמירת השמיטה. הקושי הגדול בשמירת השמיטה הוא לחוג שבת של אומה שלמה. והגלות היא העונש לשמיטה, כי בגלות אנחנו חוזרים להיות יחידים ואנחנו לא אומה. והעונש החינוכי ביותר, זה לא עונש תמיד. תמיד לומדים, אם לא תהיה לה שמיטות, אז יש גלות. סימן שהשמיטה מאוד חשובה. מה? אם לא שומרים שמיטה, משמע לא יודעים לשבות כאומה. לא שופטים כאומה, אין הקל, אין שביטה של אומה, זה בדיוק מה שאומרים. ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, אומר הזוהר הקדוש בפרשה האחרונה, בארץ ובארץ ישראל. בארץ היא גרון אחד, אבל בחוץ על הארץ היא מחודיים, הם יחידים יחידים. מיליון יחידים בחוץ לארץ. הארץ ביררנו יותר מפעם אחת, הם מיליון יחידים. שלושה רועי בקר בארץ ישראל הם אומה ישראלית, קטנה, מצומצמת, אבל יחידה שנקראת אומה. אי שמירת השמיטה גוררת בעקבותיה אוטומטית מצב של גלות, מפני שאין אומה. אין שבת של אומה, וכשאין שבת של אומה, אין ערך לששת שנות המעשה של אומה. רק כשיש את השבת ליחיד, יש את הערך לשש הימים, לשישה הימים שלפניו ואחריו. טול מן האומה את שבת הארץ, עטלת ממנה גם את ששת הימים שלפני ואחרי. מעט מן הדברים בלשונו של הרב בהקדמה לשבת הארץ, וכל הדברים הם שם. היחיד מתנער מחיי החול לפרקים, לפרקים קרובים, בכל שבת. בא שבת, באה מנוחה, ואגב, מקורו כן בחז"ל, בא שבת, באה מנוחה, מתחילת הנפש להשתחרר מכבליה הקשים. יום מניח השם לך מעוצבך ומרוגזך ומן העבודה הקשה אשר עובד בה. ומבקש את תהילה הנפש על נתיבות עליונות. חפצים רוחניים, תיטב המקורה. טוב להודות להשם ולזמר לשמך עליון, זה הפסוק במזמור שיר ליום השבת. ואז הנפש מרגישה את הטוב בחזרה למקור. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות עלי עשור ועל עינה ולעלי היגיון בחינור. במי ובין בני ישראל אות היא לעולם. יום קדוש, אשר בו תתגלה נטיית אומה. הנטייה של החיים האלוקיים כמו שהם ביחידיה. עוד היא לאומה, שיש בסגולת נשמתה צורך ויכולת להתענג על השם, ונועם אלוקים, המתכנס לנקודה הרוחנית של הנשמה היתירה, שרוי בליבו של כל יביד מבנה. בעולם הזה זה יום אחד מתוך שבעה. אבל מזמור שיר ליום השבת, מזמור שיר לעתיד לבוא, ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולם. ולכן מעין עולם הבא יום שבת מנוחה, מפני שעד מגלה האדם את הנטייה שלו, והוא מגלה בעצם שיש לו כוח לצאת מששת ימי המצרים. לא לברוח מהם, אלא לעלות מעליהם. ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, וראינו פעם באריכות, בשיעור של ששת ימים תעבוד, כשם שמצווה לשחוט בשביעי, כך מצווה לעבוד בשישה. לא מתוך בריחה, אלא מתוך עלייה למצב שמתברר בו לך שיש לך את האפשרות לחזור למקום. שאינך מנותק, שששת ימי המעשה שהשגרה לא הוציאה אותך מהחיים שהם במקורך. וכשיבוא היום, גם מעין עולם הבא יהיה בעולם הבא שהוא שבת ומנוחה לעתיד לבוא. אבל גם כאן יש לך מעין עולם הבא, שנותן גם לששת הימים תעבוד משמעות אחרת לגמרי. עד כאן ביחיד. עכשיו לעיקר. את אותה הפעולה שהשבת פועלת על כל יחיד, פועלת היא השמיטה על האומה בכללה. צורך מיוחד הוא לאומה זו. שהיצירה האלוקית נטועה בקרבה באופן בולט ונצחי. כי מזמן לזמן יתגלה בתוכה המאור האלוקי שלה בכל מלוא זוהרו. שלא ישביטו חיי החברה של חול עם העמל והדאגה, הזעף והתחרות אשר להם, למען תוכל להתגלות בקרבה פנימה, בקרבה של האומה, פנימה, טהרת נשמתה בכללותה, זאת הכלליות של האומה, כמו שהיא. ועם אותה האביריות, האביריות השיחות, האבירות, מה שחייב להתגלות במשך החיים של החול, עם אותה האביריות המוכרחת להתלוות עם כל סתר של חיי ציבור קבועים, גורמת להקטין את עדינות החיים המוסרי, באופן טבעי, טבעו של אדם וטבעה של אומה, שהיא שוכחת את טבעה המקורי מפני האביריות המתלווה באופן טבעי ומוכרח לששת ימי המעשה, לששת שנות המעשה. והניגוד המתמיד שבין השמיעה האידיאלית להכרה של חסד ואמת, חמלה ורחמים, לבין הנקיסה והכפייה ולחץ הקפדה של קניין ורכוש, המוכרחים להיראות בעולם המעשי, עם הניגוד הקבוע הזה שחי בו האדם היחיד, אבל כאן האומה ככלל במשך חייה, גורם הרחקה לאור האלוקי מתכונת הכרתה הציבורית של האומה, שהרחקה זו מפרפת כערך גם במוסרם של היחידים. המילים דווקא כאן של הרב הם הרבה יותר ברורות מלשונו בדרך כלל. הניגוד הזה גורם להתרחקות גם אצל היחידים הטובים ביותר, אין ברירה. בשגרה יש שחיקה, יש מצב של שחיקה שנובע משנות המעשה, מאותה סתירה בין האביריות המוכרחה להתלוות לחיים המציאותיים, לבין השאיפה לשמיעה, להכרזה, לחסד, לחמלה, ואהבה ורחמים. ואנחנו עם שאיננו מבקש לחיות חיי חסד וחמלה ורחמים מנותקים מהמציאות, אלא ההפך, בתוך המציאות. ודווקא לכן יש צורך. כל הניקוד הזה, כל הסתירה הזאת, הנה הפסקת הסדר החברתי בצדדים ידועים מתקופה לתקופה. הפסקת הסדר החברתי בצדדים ידועים מתקופה לתקופה מביאה לאומה זאת שהיא מסודרת על מכונה, זאת הנקודה, שהיא בארצה, שהיא אומה, שהיא מתפקדת כאומה. לידי עלייתה העצמית למרומי התכונות הפנימיות שבחיים המוסריים והרוחניים, מצד התוכן האלוקי שבהם, העומד למעלה ולמעלה מכל תפסיס בסדר חברתי, והוא מאבד ומעלה את הסדרים החברתיים ונותן להם את שלמותם. והנה ההסבר של הרב לרש"י. וכשם שנאמר בשבת בראשית שבת להשם, כך נאמר בשביעית שבת להשם. סגולת הארץ וסגולת האומה מתאימות יחד. כשם שהאומה היא מיוחדת לרוממות האלוקית במעמקי חייה, כך הארץ, ארץ השם היא מכשירה את העם היושב עליה בנחלת עולמים. הבאה בברית ובשבועה בביטחון נצח ישראל, המיוסד על הטבע האלוקי הקבוע למטבע ארץ חמדה נפלאה זו, המזווגת לעם הזה, אשר בחר לו יח בסגולתו. נשמת האומה והארץ יחדיו פועלות את יסוד הווייתן, תובעות את תפקידן, להוציא אל הפועל את הריגת קדושתן בשנת שבתון. העם פועל בכוחו הנפשי על הארץ, זרע השם מתגלה על ידי השפעתו הרוחנית, ומנגד הארץ פועלת על העם, להכשיר את תכונתו לפי חסד חיים אלוקיים שלמים בתבניתם. שנת שבתון מוכרחת היא לאומה ולארץ. הנחה חדשנית של הרב, שכל עניין השבת של השמיטה היא שבת לאומה, שבת כללית. שנת שקט ושלווה, ואין נוגס ורודף. ריגוף את רעהו ואת אביו כי קרא שמיטה להשם. שנת שוויון ומרגוע, התפשטות הנשמה בהרחבתה אל היושר האלוהי המחלקל חיים וחסד. אין רכוש פרטי מסוים, לא זכות קפדנית, שלום אלוקי שורר על כל אשר נשמה באפו. כל אשר נשמה באפו גם חיית השדה. לא רק ערכה אשר משווך הגוי, אלא גם חיית השדה שבשדה. והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לך ולעבדך ולעמתך ולצמחך ולתושבך הגרים ממך, ולידנתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול. אין חילול קודש של קפדנות רכוש פרטי בכל תוצאות יבולה של שנה זו. וחמדת העושר המתקרה על ידי המסחר משתקחת, לאוכלה ולא לסחורה. עין טובה והוקרה נאמנה באה לכל ברכת אשר בפרי הארץ, לאוכלה ולא להפסד. זה מה שהזכרנו מקודם. אינני מפסיד את הפירות. אלא מחפש את הדרך להעלות את הלא הסוציאליות רק ברמה החברתית שלה, אלא את העולם למצב שלם יותר, מפני שגם לחיית הארץ אני דואג על השמיטה הזו. מפני שהיא איננה עניין אישי אנושי, אלא היא שבת לשם השם. והאדם חוזר אל טבעו הרענן, כאן נקודה מאוד יפה, פה אני מתאים הקדמה קצרה מאוד, חידוש מאוד מעניין של הרב, שייכת היום כשעוסקים בנבואות יותר טבעיות. הרב מסיים כאן, הגמרא אומרת, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לאוכלה ולא לסחורה, זה היה הדבר הראשון, לא תחושת המסחר, לא תחושת הקפדנות הפרטית של שמירת רכוש, לאוכלה ולא להפסד, אסור לזרוק פירות שביעית, והדבר האחרון, לאוכלה ולא לעקפת תביזים או אפיק תביזים. אפיק תביזים פירושו לעשות מהפירות רפואה. זה מאוד מעניין. יש איסור בפירות שביעית, איסור פשוט, אסור לעשות מפירות שביעית סממני רפואה. למרות שבדרך כלל עושים, אסור בפירות שביעית, זה פגיעה בקדושת פירות שביעית. למה? לא להפסד, ברור. לא לסחורה, ברור. למה לא להפיק תביזים? למה לא לרפואה? הרב ממשיך את אותו מעלה. והאדם חוזר אל טבעו הרענן, עד אשר לא יצטרך לרפואות למחלות, שהן באות ברובן על ידי הריצת המשקל של החיים. עצם המחלה היא איזשהו חוסר איזון. וכל השנה הזאת היא האיזון של העולם. פרשנות. כל השמיטה באה לאזן גם את האיזונים הבין גופניים שלך. אלה שגרמו לך בצורך לסממני הפיקוויזין מהפירות של השדה. לא משמיעים. והתרחקה מטהרת הטבע הרוחני והחומרי לאוכלה ולא למנוגמה ולא לרפואה ולא לעשות ממנה אפיק תביזים. רוח קדושה והצילות שפוך על פני כל. שנת שבתון יהיה לארץ, שבת להשם. נדמה שהדברים האלה במשמעותם דרשי, כשהוא מבקש לומר לשם השם כשם שנאמר בשבת בראשית, אינם מתעלמים מהדברים שבהם פתחנו בשם העקידה, שהשבת היא לא רק לצורך הארץ, אלא מפני שהיא מצווה אלוקית. אבל הם הרבה הרבה מעבר לזה. השבת לשם השם פירושו שכל המערך החברתי, המוסרי, העמוק ביותר כאן, כל ערכו הוא מפני שהוא איננו רק חברתי ומוסרי אנושי, אלא מפני שכל כולו נובע מאותו צדק אלוקי שמתאים לשבת בראשית השייכת ליחידים ולשבת הארץ השייכת לאומה, שרק בשתיהן נאמר בכל התורה שבת להשם לשם השם.